אתה גם מדהים, רעש מהומה. הצבא לבוש מדהים יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צוערת מעוני המפקד, הוא חבוש כובע פלדה ובידו סיכה חדה. אחריו הפרשים רכובים על פרושים, ממלאים חלל אוויר בשריקות ובכל שיר, המתופף מכה בעוז על חצי קליפת אגוז, וישיר מה טוב ומה צאת ידיו למלחמה.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביה שמיר,
בפעם ה-101.
והיום אנחנו הולכים לדבר על 101 סרטים ב-101
ב-101 שעות.
כן.
כן, זה יהיה, הספיישל 200 יהיה 200 הסרטים, וכל אחד מקבל שעה.
אנחנו מתכוונים להגיע לספיישל המיליון בערך.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, איפה הייתם במשך 100 פרקים הקודמים?
בבית? לא יודע.
סביר להניח עם החום הנוכחי. זה פודקאסט קולנוע, והקונספט הוא מאוד מאוד פשוט. בכל שבוע, חוץ מהשבועות שבהם זה לא קורה, אני ואביעד בוחרים שני סרטים.
ברוב השבועות.
כן, אני ואביעד בוחרים שני סרטים. אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד, ואז קצת את שניהם ביחד.
נכנסים לספוילרים, אז ראו עוזרתם, כי אנחנו מדברים על פרטי העלילה מאוד מתקדמים פה. וחלק מהזמן אפילו יש לנו מושג מה אנחנו אומרים.
חלק מאוד קטן מהזמן.
כן,
ואני לא אומר קטן בגלל שזה קשור לסרטים של השבוע.
יופי.
למי שמעוניין,
אפשר לסגור את הפרק.
למי שמעוניין, אפשר למצוא את הפודקאסט הזה, או תיבת אביעד בפייסבוק, בדף שורה שנייה באמצע. אפשר למצוא אותנו באייקסט, בדף שורה שנייה באמצע, אם כי קשה מאוד לעשות חיפוש באייקסט.
אפשר בגוגל, מגיעים ישר. הרבה הרבה יותר קל.
אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
הוא נקרא בשביל הזהב, וגם לא יש עמוד בפייסבוק.
ואפשר למצוא בבלוג שאני כותב בו, על אילון, שגם לא יש עמוד בפייסבוק.
כן, אפשר, הכל נמצא בפייסבוק.
הכל נמצא בפייסבוק. טוב, אחרי שהעברנו מי אנחנו, איפה אנחנו, למה אנחנו ואיפה הכל נמצא בפייסבוק, נעבור לסרט הראשון לשבוע.
שאלה רטורית לחלוטין.
אנחנו הולכים לדבר על...
Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon.
If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos.
So how do we stop him?
By knowing I. Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you?
Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do?
I want you to break into a place and steal some stuff.
Makes sense.
זה היה מתוך הטריילר לאנטמן, סרטו של הבמאי פייטון ריד. מרוולס פייטון ריד. סרטם של אולפני מרוול בבימוי להזכיר של פייטון ריד. נכתב על ידי אדגר רייט, ג'ו קורניש, אדם מקיי, פול רד, מבוסס על דמויות שיצרו סטנלי, לארי לייבר וג'ק קירבי. ובסרט משחקים.
זה נראה כאילו כל מה שיש סרט של מרוול, פשוט הם מגרידים את סטנלי ועוד איזה שם או שניים מהמאגר.
זה בדרך כלל... טוב, אז לא ניכנס לזה. עדיין לא. בסרט משחקים, פול רד, קורי סטול, בובי קרנבלה, מייקל פניה, אנטוני מקי, ג'ודי גריר, מייקל דאגלס מופיע בסוף משום מה, אני לא יודע למה.
כי יש לו את האנד.
ואבנג'לינו או אבנגלינה?
אבנג'לין לילי.
אבנג'לין לילי. טוב, אני פשוט שאלתי אותך במקום לנסות להשפיל את עצמי ולבטא את זה.
לא, תשפיל את עצמך, אין בעיה.
אביעד, אתה רוצה לספר להם במה עוסק הסרט אנטמן?
זה עוסק בנער בן 16 שאוהב להציץ בחוף, ואריק איינשטיין וצבי שיסל תופסים אותו. ואז עשו מזה קומיקס, ואיבדו את הקומיקס לסרט חדש. אנטמן הוא נקרא, הוא מבוסס על רעיון של פרופסור פים, הנק פים, הנק פים, שבקומיקס הוא היה אנטמן המקורי. פה הוא כבר די מזדקן, ולכן הוא, כמו הרבה מדענים מזדקנים שיש להם רעיון מהפכני, מסולק מהחברה שהייתה בעלותו. לאחר שהוא השקיע שנים בניסיון, למעשה הוא מצא את ה... איך הוא קורא לזה? הפימפ פרטיקול, או כמו שאני קורא לזה, פימפ פרטיקול. סתם כי זה מצחיק אותי.
אני חושב שזה יהיה בפרודית הפורנו, שבוודאי תבוא.
כמובן.
כמובן.
שמסוגל לדחוס אטומים, אני מאוד משתדל לומר את זה בלי לצחוק, לדחוס אטומים וככה לכווץ עצמים, בתקווה גם יצורים חיים. אולי ואולי לא הוא הצליח לעשות את זה בעבר, הוא לא מוכן לגלות לאף אחד.
בשלב הזה של הסרט ניל דגרס טייסון תלה את עצמו ושרף את עולם הקולנוע לא בהכרח בסדר הזה. ואפילו לא פיזיקאי.
לא, זה בגלל פלוטו. הוא גילה שקפצו את פלוטו לגודל שהוא כבר לא כוכב לכת.
הוא אחראי לזה, אבל מספיק עם ניל דגרס טייסון, גיבור על שלנו.
כן, הנק פים מפוטר מהחברה, מוחלף במר רשע.
דייוויד קרוס?
לא דייוויד.
לא דייוויד? דרן קרוס, סליחה.
דרן קרוס, שהוא הנבל הכי ברור בתולדות הקולנוע פחות או יותר.
אוקיי, מה שקורה זה ככה. כמו שרובכם, רוב המאזינים בוודאי יודעים, מאוחר יותר השנה או שנה הבאה? יגיע הסרט בטמן מול סופרמן?
בשנה הבאה.
שנה הבאה. שבו מסיבה שלו ברורה, לקס לוטור, הנבל הקלאסי של סופרמן, יגולם על ידי אדם עם שיער.
ג'סי אייזנברג.
בדיוק. טוב, לא אדם.
האיש והליפה.
ולכן, מרוול ראו כי טוב ואמרו טוב. תחום הנבל הגאון העשיר, הקרח, חסר המוסר, פנוי. בואו נשתלט על הנישה הזאת.
בואו ניקח את זה בית הקלפים, אבל לא את קווין ספייסי.
כן, אז מה שקורה, דרן קרוס הוא עכשיו המנהל של החברה שהייתה של הנק פים.
זה מדהים כמה זמן אנחנו מדברים על 5 הדקות הראשונות.
כן, לא, בסדר. והוא מתכנן לשחזר את הטכנולוגיה שהנק פים סירב להראות לו, טכנולוגיית הקיבוץ, ולהשתמש בה כדי ליצור, כמו בכל סרטים כאלה, חייל חדש, כן, בחליפת שריון מתכווצת.
באמת צריכים להפסיק עם הקטע הזה.
ומה שקורה זה שהנק פים מסתייע בבת שלו, הופ.
הופים.
ומשתמש ומחליט ש...
הרי קראתי כמה השם של המטופש, אני מצטער.
הופים?
הופים.
והוא מחליט פחות או יותר לגייס את אחד סקוט לנג, לשעבר פושע, לשעבר עוד יותר חשמלאי מדופלם.
מדבר שגם האקר לא רע.
כן, שהשתחרר זה אתה מהכלא. הוא מחליט לגייס אותו כדי שהוא יוכל להיות אנטמן החדש, ויעזור לו לגנוב את הטכנולוגיה מדרן קרוס, ובכך למנוע את הפצתה ברחבי העולם.
כן, למה?
וכל זה מתרחש ביקום של מארוול.
הסרט דואג להזכיר את זה מדי פעם. אוקיי, השאלה, למה?
למה הסרט?
למה הנק פים רוצה בעצם למנוע את... חוץ מהעניין של אגו ו... למה, איך הוא יודע שזה ישמש לדבר רע?
כי דרן קרוס הולך להשתמש בזה, ולכן הוא יודע שזה יהיה לדבר רע, כי זה דרן קרוס.
זה העניין. מהשנייה שרואים את דרן קרוס, ברור שהוא הנבל. אפילו לא מנסים בשום צורה להסתיר את זה.
בוא נגיד זה ככה, ביקום של מרוול, הרד סקל נראה לידו כמו דמות עדינה ורבת רבדים.
אתה יודע, הרד סקל לפחות בהתחלה הוא לא היה הרד סקל, אז לפחות היה לך רגע של ספק אם זה יהיה הוא.
טוב, זה היה מי שחק אותו תזכר לי?
הוגו ויבינג. אוקיי, לא היה לך ספק, בסדר.
הוגו ויבינג גם כשחק את האלף הטוב הוא הרע, כאילו יש לו פנים כאלה.
גם כשהוא היה בפרסי המלכת המדבר הוא נראה כאילו...
כאילו הוא רוצה להרוג מישהו. הוא תמיד נראה כאילו. בכל אופן, בחזרה לאנטמן. אז מה שיש לנו, יש לנו בחורה והחבר'ה הטובים שמנסים לעצור אותו, וכל זה מתרחש כאמור ביקום של מארוול. עכשיו, העניין האמיתי של הסרט, אני חושב מבחינתנו ומבחינת הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, חלק מהצופים שבאו לראות אותו, זה לא הסרט עצמו, אלא מה שהיה יכול להיות. אנטמן דווקא, למרות שהוא הגיע רק עכשיו, בסוף מה שנקרא פייס 2 של סרטי מרוול,
היה דווקא אחד... למעשה סרט שסוגר את הפייס 2.
היה דווקא אחד הסרטים המוקדמים יותר שמרוול הודיעו עליהם. לא הרבה אחרי איירון מן הראשון התחילו כבר לדבר עליו. והסיבה שהיה הרבה הרבה עניין זה שמי שהיה אמור לביים ולכתוב אותו היה אחד, אדגר רייט. שפה מקבל רק קרדיט על חלקים מהתסריט.
הוא אכן כתב חלקים מהתסריט.
אנחנו לא יודעים איזה חלקים. אדגר רייט, הבמאי של...
למעשה הוא כתב תסריט שלם.
כן, אנחנו לא יודעים בכמה ממנו השתמשו. אדגר רייט, הבמאי של Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. The World, The World's End, שאני חושב שכולם סרטים שאנחנו ממש, ממש אבל ממש אוהבים.
כן.
במאי שלא, שלא פישל עד עכשיו פעם אחת.
הוא אמור להיות הבחירה האידיאלית לסרט גיבורי על.
סרט גיבורי על חריג.
זהו, הבעיה היא שמרוול ודיסני לא רצו סרט גיבורי על חריג, הם רצו סרט גיבורי על סטנדרטי, וזה הוביל למה שנקרא חילוקי דעות יצירתיים.
שזה אומר שהוא היה יצירתי והם לא.
כן.
כן.
הם חלקו על זה. אז אדגר רייט, למרבה הצער, הוא עזב.
הוא עזב, הוא אף אחר כבוד. אף אחר כבוד.
הגרסה הרשמית זה ש...
הוא גנב את הג'ט פק של טוני סטארק, והוא ברח משם.
הגרסה הרשמית זה שהם נפרדו כידידים. רואים בהחלט שחלקים מהתסריט עדיין מבוססים על מה שהוא כתב, אבל זה... אני פשוט... אני מבין למה מרוול ודיסני, שעכשיו הם חברה אחת בעצם... אני מבין למה הם לא רצו שהסרט יהיה אדגר רייטי, פשוט מאוד חבל לי שזה ככה.
כן, ואם כבר, אז למה שחרתם אותו
מתחילה? כי הם ראו את סקוט פילגרים, והם אמרו... הם
בזבזו את הזמן שלו במשך שנים, הוא היה יכול להפיק עוד סרט.
הוא עושה את World's End.
לא, כן, אבל בזמן הזה הוא היה יכול כבר ליצור עוד סרט. אין לך מקבל עוד סרט של אדגר רייט שנשלל מאיתנו.
בסדר, כי בנו את אדגר רייט יותר עשיר, זה טוב.
אוקיי,
אז פשוט... אז הם לקחו אותו כנראה כי הם ראו את סקוט פילגרים נגד העולם ואמרו הנה בן אדם שיודע לביים סרט קומיקס.
ואז הם ראו את נתוני המחירות של סקוט פילגרים נגד העולם, והם אמרו, אוף.
רגע.
כן, תקשיב.
אתה לא תור.
אוקיי.
ויש לציין, סקוט פילגרים נגד העולם הוא בעיני שנינו סרט מעולה, פשוט כישלון מסחרי.
כישלון מסחרי, כן. אוקיי, אז מה שיש לנו ככה, מבחינה לילתית כאמור, יש לסרט הזה הרבה רגעים שבאמת, כמו שאמרת, אפשר כמעט לראות שאדגר רייט כתב אותם, ואז יש רגעים אחרים שאתה יכול בבירור לראות את יד האולפן מגיע מלמעלה כמו איזה עורך על טבעי ופשוט מוחקת ומחליפה את זה.
עוד פעם, הקרדיט על התסריט. יש לך את אדגר רייט וג'ו קורני שעבדו על ההתחלה, ופול רד, הכוכב של הסרט שכנראה עשה הרבה תיקונים.
או יותר חלק מהשורות שלו, הוא בטח רגיל לזה מעבודתו.
זה גם אפשרי. בחברים במה?
כן, לא.
לא, עם תאדפטר.
כן, עם השטן של הקומדיה.
ויש את אדם מקיי. מי זה אדם מקיי? כי הוא הגורם המגשר פה.
אדם מקיי כתב, אני מאמין, את חלק מהסרטים של פייטון ריד.
אתה יכול גם להיכנס ל...
פייטון ריד שעשה את מעודדות צמודות וסרטים שהם לא מעודדות צמודות.
יסמן וכאלה. The Breakup.
הוא במאי קומדיה, מה שנקרא, יעיל במובן המודרני, שזה בדרך כלל, זה משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים.
זו כן הגישה של מרוול, לקחת במאי שהוא לא מהעולם הזה, כי ג'וס וידון הוא באמת חריגה מהבחינה.
אדם מקיי כתב את, עכשיו נזכרת בלי להסתכל אפילו, את רון ברגנדי.
אוקיי.
את אנקרמן, שזה דווקא קומדיה שכן אהבנו.
חלקים ממנה.
חלקים ממנה. ואת אנקרמן 2 שאהבנו חלקים ממנה.
אוקיי, פייטון ריד ואדם מקיי, הם יוצרים קומדיות. הם לא ידועים באקשן שלהם, למרות שבאנקורמן יש דווקא קטע אקשן מצלח. זה כן נראה באמת, כאילו לקחו, הם אמרו, אוקיי, אנחנו לא באמת רוצים מישהו שהוא מעריץ של הקומיקס. כי אם נעשה את זה, אנחנו לא נראה מזה כסף.
כי זה אנטמן, אין כאלו.
יש?
לא.
אדגר רייט. הוא יציר שהוא מעריץ של אנטמן.
הוא יציר הרבה דברים.
הוא רצה לבסס את הסרט על... על ספר אמיתי מהסדרה.
על סיפור אמיתי, כן.
על סיפור אמיתי, כן.
אולי סיפור אמיתי של אנטמן. אולי הקומיקס מ-67 שבו זקן גריאטרי משתמש באקדח זמן כדי להזכין אנשים ומחליט לסחוט את העיר עד שהם ייתנו.
הכיוון היה סרט שודים.
כן.
שזה ממש ממש לא מה שמרוול רוצים.
זקן גריאטרי שמשתמש באקדח זמן כדי לשדוד אנשים.
אוקיי.
אוקיי, זה סיפור נהדר.
הוא גדל להיות מייקל דאגלס.
אני פשוט מנסה למקד אותו, אנחנו כל הזמן בורחים עתידי לבדיחות על הבדיחות. מה שאני מנסה להגיד, אני מתחיל ונעצר.
אתה מנסה, אבל אתה לא מצליח.
כמו הסרט הזה שהוא מתחיל ונעצר. אוקיי, אז בוא נעבור על העלילה.
אוקיי, כמו הסרט, תעשה אקספוזיציה ממש ארוכה.
בוא נעבור על העלילה, באמת.
פשוט ספר.
זה מתחיל מזה שהנק פים פשוט אומרים לנו, פעם הנק פים היה הרפתקן, ואז הוא פרש, ואז הוא נהיה מדען.
הבעלים של החברה.
ומסבירים לנו את זה. ואז מה שקורה, יש לנו...
עבד עם שילד.
כן. ואז יש לנו את סקוטלנד, שמשתחרר מהכלא, ומסבירים לנו את זה. ואז סקוטלנד מגיע לעבוד בשביל הנק פים בתור אנטמן החדש, ומסבירים לנו את זה. ושני השליש הראשונים של הסרט, הם כמה רגעים טובים שנעולים סביב על ידי ים של אקספוזיציה.
וזה לא סתם אקספוזיציה, יש אקספוזיציה בתוך האקספוזיציה, יש רגע שבו האקספוזיציה עוצרת כדי שנראה סרטון עם אקספוזיציה.
וזה אקספוזיציה כל כך לא נחוצה.
זה רק לא נחוצה, היא גם עשויה בצורה נורא עצלנית. הם לא מראים לנו מה קורה, פשוט הדמות מספרת את זה לדמויות האחרות כאילו מישהו שאל. אין שום סיבה שדרן קרוס יסביר לעובדים שלו מה הוא מתכנן לעשות, כי הם אמורים לדעת את זה כבר בשלב הזה.
As you know, משפט שנאמר בסרט, וזה מסוג הדברים שמרגישים כאילו הם היום אמורים להיות נושא לקומדיה, כאילו, אבל לא, למרות שהסרט הוא לכאורה קומי, יש לו כמה הוא כותב קומי, במאי קומי, השחקן הראשי שלו הוא קומיקאי, הסרט עצמו, יש בו הרבה רגעים שמחבלים לבדיחות, אבל הוא לא קומדיה ישירה, הוא לא לועג למוסכמות של הז'אנר, הוא פשוט משחק איתם, ויש מדי פעם איזה פאנץ' ליינים, ובהרבה מסרטי מרוול שמתי לב שיש נטייה לעצור בשליש האמצעי לאקספוזיציה, אבל היה לך בדיחות יותר טובות באבנג'רס, שבו הדיאלוגים לא היו רק אקספוזיציה, זה היה גם באמת הדמויות מפתחות עצמם, ומחליפות שינויות.
אחת מהסיבות שהאבנג'רס נוצר בידי האדם שגם התחיל את הפרויקט, שהוא מעריץ של הקומיקס. אז הוא לא שם פיתח את הדמויות, הוא מההתחלה ידע גם איפה הוא רוצה להכניס את הבדיחות, ואיפה הוא רוצה להכניס את האקספוזיציה וזה. באנטמן, אתה מרגיש שהתסריט נכתב מחדש דווקא ברגעים האלה.
ואתה יודע, עכשיו שאני חושב לזה אפילו יותר מוזר, בקפטן אמריקה ווינטר סולג'ר, היה הרבה בדיחות דיאלוגים יותר משעשעות.
שוב, כי הסרט נכתב בצורה שלמה. לא היו צריכים לפצות שם.
כן. אבל
אני באמת חושב שזה מה שזה הדבר שהכי פגע באנטמן, זה שהיו צריכים בלחץ לסיים אותו כשכבר היה תסריט אחר.
אבל ולמרות כל זאת, ולמרות שבילינו עכשיו רבע שעה בלתזמן על הסרט, הוא לא רע.
הוא גם לא טוב.
לא.
משהו כזה באמצע.
שמע, אבל מתחשב באסון ההפקתי שהלך שמאחורי. כן. הרבה אנשים חיכו לכישלון, אתה יודע, הרבה אנשים אמרו, אוקיי, זה יהיה הנפילה הראשונה של מרוול.
הוא יותר טוב מתות 2, נגיד, לדעתי.
לדעתי הוא יותר טוב משני התורים, אני לא אוהב את התורים, אבל
התור הראשון הוא ככה, הוא בערך באותה רמה מבחינתי, אבל
אני חושב שהרבה מזה נובע מזה שכשזה מגיע לאקשן, דווקא פייטון ריד, מפגין את היצירתיות הדרישה, או זה או שכמו הרבה מבאים של מרוול, יש לו סקנד יונט שכבר נהיו מקצועים בלצלם גיבורי על.
קודם כל זה נכון.
כן.
רק תסתכל על הקרדיטים בסוף, כמה אנשים אחרים רק בסקנד יוניט. אבל עוד פעם, כשאני אומר שיש רגעים שבהם זה נראה כאילו אתה רואה את השאריות מהתסריט המקורי, זה מתבטא הרבה באקשן, כי האקשן הוא הרבה יותר יצירתי משאר הסרט.
יש רגע שבו אתה יכול להיות בטוח ב-100% שזה משהו שהופיע בתסריט של אדגר רייט וג'ו קורניש, רגע שבו אנטמן נלחם מול ילו ג'קט, היריב שלו.
שהוא במקרה דארן קרוס איזו הפתעה.
כן. והם בטעות מתחילים להשמיע שיר פופ שלא הולם לסצנה ונלחמים לצליליו. זה היה דיסינטגרייט, נכון?
כן, של The Cure. בגלל שמישהו מהם אומר דיסינטגרייט.
דיסינטגרייט ליד אייפון.
כן. גם הקרב שכולל תומאס הקטר. זה די סגנון של אדגר רייט.
אוקיי, אבל אפילו
והרגעים בהם, איך נקרא החבר של סקוט, החברו ההיספני?
מייקל פניה. קוראים לשחקן מייקל פניה.
לואיס.
לואיס.
הרגעים בהם לואיס משחזר איך הוא שמע סיפור מסוים. עוד פעם.
זה בדיחה ויזואלית.
כן.
זה הומור מהסוג שלא רואים הרבה בקומדיות מודרניות.
אלה הרגעים הכי טובים בסרט. כן. כשהוא למעשה מבין שהוא מדיום ויזואלי. אתה צריך להיות יצירתי כדי לגרום לגיבור על שמתכווץ לגודל של חרק, שאתה עדיין תוכל לעקוב אחריו.
כן, זה אוקיי, זה העניין. סצנות האקשן נעשות ממש טוב, הן כמעט מפצות על השלישה, על הקטעים היותר מייגים של הסרט, כי באמת, הן כיפיות, הן זריזות, ואתה יכול לראות מה קורה. זה ממש מוזר שדווקא הסרט הזה, שבו חצי מהזמן הגיבור מבלה בגודל של 0.1% מזה של היריבים שלו, אתה יכול לשים לב מי נמצא מול מי 100% מהזמן.
תודה לאל, אין מצלמה רועדת.
אין שייקי קיים, אין כמעט רפיד קאטינג. כאילו יש, אבל לא, כן. לא ברמה של נגיד ווינטר סולג'ר.
לא, שם פשוט אי אפשר לעקור.
לא, בווינטר סולג'ר. טוב, בסדר, זה היה דיון אחר. אבל כן, זה דבר שלא מופיע בסרט הזה, ותודה לאל על כך.
מצד שני, אין הרבה אקשן.
לא, זה קצת, מישהו אמר, זה מאוד מזכיר מבחינת הבנייה את איירון מן הראשון, שבו באמת, אם אתה חושב על זה, היה שלוש סצנות, ורק אחת מתוכם הייתה באמת סצנת אקשן גדולה.
זה לא סתם מזכיר את איירון מן הראשון, זה גם בערך אותה עלילה.
כן, והעניין הוא של איירון מן הראשון היה מושג מה הם רצו לעשות עם הדמות, ופה הם לא כל כך בטוחים, אז הם... אוקיי, מבחינה תמטית, מה שיש לך זה, הם מאוד לוחצים על, חזק על הקטע של אבות וילדים. יש לך את הנק פים ואת הבת שלו הופ, שהם פרודים כבר הרבה זמן, כי הוא לא רוצה שהיא תשים את עצמה בסכנה, בגלל שאמא שלה נהרגה בנסיבות מחשידות. ויש לך מצד שני את סקוט, שהיה בכלא וכתוצאה מכך פרוד מאשתו ומהבת שלו, ורוצה לחזור לחיים שלהם.
זה יותר מפרוד, הם גרושים, היא נשואה מחדש.
היא נשואה מחדש לשוטר ששונא אותו, בובי קנובלה.
אני לא הייתי ממש ששונא אותו, הייתי ממש פשוט, הוא יודע שהבן אדם
הוא פושה.
השפעה רעה.
אז הסרט נורא נורא לוחץ על זה, ואנחנו מקבלים סצנות מקבילות על סצנות מקבילות של, אתם מבינים את זה? אתם מבינים מה אנחנו עושים פה?
מצד שני, לדארן קרוס אין משפחה. כי הוא רשע. זה עד כדי כך...
אין פים היה יכול להיות המשפחה שלו, אם הוא רק היה רוצה.
נכון, אז זה עד כדי כך, זה עד כדי כך בסיסי העניין הזה.
בואו נבין עד כמה התסריט הזה בעייתי. הדמות של הופ, מבחינת התסריט היא כרונה, כי מה שקורה זה ככה. היא נמצאת בתוך החברה של דארן קרוס, בתוך הפרפרת מצד האנק, כן? היא אומרת, אני מבינה שהוא רע, אני הולכת לעזור לך להפיל אותו. עכשיו, האנק היה יכול לתת את השריון המתכווץ להופ, שמכירה את המקום, מכירה את הנפשות המעורפות.
יודעת קונג פו.
כן, היא כמובן, בתור הבת של מדען שעובדת בזמן הפנוי, כמנהלת של חברה ענקית, יש לה זמן ללימודי קונג פו והיא יכולה לקסח את הצורה לכל מי שבא לה.
איך שאני יכול להאמין לזה?
כן, בסדר. אז יש לה את כל הכישורים הדרושים. אבל לא. האנק מחליט ללכת עם סקוט, שלא רוצה לעשות זה בהתחלה, לא מבין מה רוצים ממנו, כי פחות או יותר הודיעו לו שבועיים לפני האירוע טוב, אתה הולך להיות אנטמן, לא יודע להילחם, לא יודע לתפעל את החליפות הטכנולוגיה, והסיבה היחידה שהוא עושה את זה זה כי הוא לא רוצה שהיא תיפגע. כשגורל העולם ניצב על הכף, ו... התירוץ היחיד באמת שיש להם זה, טוב, סקוט הוא מין כזה חייל בשבילו, מישהו שיכול להיפטר ממנו, אבל אנחנו רואים די מהר שדווקא כן אכפת לו מסקוט.
הוא אומר, expendable, זה הניסוח של סקוט עצמו.
כן, אבל אנחנו רואים די מהר שלהם כן אכפת ממנו, אז בקיצור התירוץ הזה הוא
בולשיט. זה לא זה, הוא בחר אותו ספציפית.
כן.
סרט,
זה לא סתם
לפי
מישהו.
הסרט, לפי הסרט, הנק פים ידע מראש שסקוט יהיה האדם המתאים, וכדי להוכיח את זה, הוא... יזם את השמועה שהגיע ללואיס שסיפר לסקוט על הכספת בבית
של פים,
שסקוט ירצה לפרוץ אותה כי...
כדי שהוא יוכל לראות אם סקוט באמת גנב כזה טוב.
וכי איכשהו ידע שסקוט יצטרך את הכסף ולא ימצא עבודה בשום צורה אחרת, אולי גם את זה הוא תכנן. זה לא נאמר בצורה ישירה.
ונוסף על כך, מאחר והשוד הוא פשוט שוד אנושי רגיל... שהוא אגב דווקא סטנה
אגב,
לא רע
מה בכלל. שכן, הבוס של סקוט מגלה במקרה באותו הזמן שהוא היה עבריין, יכול להיות שהייתה פה איזו התערבות.
אבל מה שאני אומר, מאחר והשוד הוא שוד אנושי רגיל לגמרי, אין לה כישורים שסקוט מפגין בו שום קשר.
לא, לא, הוא יודע לזהות מתכת מ-1910.
חשוב מאוד. אבל באמת, כל מה שהסרט היה צריך לעשות זה פשוט להוריד קצת את רמת הכישורים של הופ, או להמציא איזה תירוץ טוב ל... תירוץ טוב באמת, ללמה היא לא יכולה לעשות, זה כמו, היא לא יודעת קונג פו. אבל לא, הסרט מתעקש שהיא תדע קונג פו, למה? כדי שסקוט יוכל לעבור מונטאז' לימודי קונג פו. אני לא צוחק, באמצע סרט, שהוא קומדיה, בשנת 2015,
מונטאז'.
כן, באופן רציני לגמרי.
אני לא יודע, הוא לא רציני לגמרי.
יש לך מונטאז' הגיבור לומד את הכישורים הנחוצים בתוך זמן קצר. משהו שהיה צריך...
מרגע הוא בלי חולצה כמובן.
משהו שהיה צריך לעבור מן העולם. אי שם מסביבות קארטה קיד 3.
כן, אוקיי, כן.
כן?
אמרת 3.
אמרתי 3, כן, לא. וקארטה קיד הראשון זה עוד היה בסדר. גם ברוקי 1 עד 3 זה עוד היה בסדר. אבל זהו,
כאילו... ברוקי 4 זה כבר נהיה מגוחך.
כאילו, באמת, כן, כן. וזה חבל לי. אתה יודע מה...
עוד משהו שהם היו יכולים לעשות?
כן.
במקום להוריד את הכישורים של הופ, פשוט...
לתת לה את החליפה.
לחזק, או זה, או... קודם כל, זה היה הרעיון טוב.
כן.
או לחזק את הקשר בין הנק לסקוט לפני זה. שיהיה, תהיה איזושהי סיבה שהוא בוחר בו.
אבל אין.
זה, כן. זה נורא ככה...
ומה שהכי גרוע זה שהם שומרים את החליפה לבסוף, זה כזה, אתה יודע, Ant-Man will return with the Wasp in 2000-something-25, in the year 25-25, כאילו אחרי הנוקמים 7.
בסופו של דבר היא כן הופך אל חלק מה... היא כן מקבלת חליפה משלה.
כן, בפוסט-קרדיטס. זה כל כך מגוחך. בשלב מסוים מישהו כתב באינטרנט שהוא מרגיש שזה כמעט כאילו מרוול עושים פרודי על עצמם, על חוסר יכול שלהם לתת תפקידים ראשיים לדמויות נשיות או לבני מיעוטים, זה כזה, יש לה את כל הכישורים, את כל היכולות, יש לה את כל הסיבות לעשות את זה, אבל היא לא תלבש את השריון בסרט הזה.
איפה הסרט של בלק ווידו? אני עדיין מחכה.
הבנתי האמת שבמקרה זה דווקא השחקנית לא רוצה פשוט סרט כזה.
איפה הסרט של רד ווידו? אני עדיין מחכה.
רד ווידו?
למה לא? יש כביש כזה.
במיוחד להתחשב במודע שהסרט של ספיידרמן שהוכרז עכשיו דחה בשנתיים את ההפקה של קפטן מרוול, מה שהיה אמור להיות הסרט ככוב דמות נשית הראשונה של מרוול.
יש פה המון המון עניינים. וונדר וומן יצא בערך באותו
זמן. לא, כן, אבל זה לא של מרוול. מה שאני אומר, זה כמעט מרגיש כמו פרודי, זה החלק הכי פרודי בסרט. העובדה שהוא לא נוטה, הוא הופך למיני מיקרוקוסמוס של העולם של מרוול.
עכשיו, מה ש... אולי הדבר שהכי מפריע לי באנטמן, שבאמת אתה לוקח את הסרט הזה, הוא נראה כמו תמצית כל הסרטים של מרוול. בכלל, כל הז'אנר של גיבורי על, אבל ספציפית הסרטים של מרוול, הוא הולך בדיוק לפי הנוסחה, הוא מאוד מאוד צפוי, כמו שאמרתי, אתה יודע מי הנבל מהשנייה שאתה רואה אותו, אתה יודע מי הגיבור מהשנייה שאתה רואה אותו, אתה יודע מה הולך, אתה יודע כאילו באיזה שלב הולכים להכניס את האנשים הרעים, שבעצם זה הכל מאחורי הקלעים וזה, אתה יודע מתי זה יקרה. אז אולי זה לא אחד לאחד כמו התסריט של קפטן אמריקה הראשון, או של תור, או של, אפילו של הענק, אבל זה, יש איזו הרגשה כאילו הם באמת עשו את זה בשביל שיהיה. כי צריכים להוציא את הסרט הזה
כן,
כבר.
כן, כי היינו כבר באמצע הפקה, ורוצינו כך וכך עשרות מיליוני דולרים. כן,
כי צריכים לשלב בעלילה את פלקון,
אוקיי, בוא נדבר על זה.
לקשר את זה לנוקמים.
בוא נדבר על זה, כי אנטוני מקי הפסיד בהתערבות. אנטוני מקי...
הוא הפסיד בהתערבות ברגע שהוא הגיע לקפטן אמריקה השני.
אני מאוד אהבתי אותו בקפטן אמריקה.
גם אני, אבל הוא די בבר... אוקיי. גם שם וגם בנוקמים 2, ממש כתוב לו שחקן משנה על המצח.
לא. אני, אוקיי, בכל אופן, אנטוני מקי משחק בקפטן אמריקה 2 ובנוקמים את הפלקון, גיבור על עם חליפה מעופפת. במהלך הסרט הזה, יש להם תירוץ כלשהו שהם צריכים לבצע את המשימה ולהשיג איזה מגפין, שבשבילו הם צריכים לפרוץ למטה של הנוקמים.
בלי לדעת מראש שזה המטה של הנוקמים.
הם שמים לב ברגע האחרון.
אוקיי, אני יודע ש...
כי אנטים הגאון הוא מסוג הגאונים האידיוטים, אבל בסדר, מייל. עכשיו,
הוא עבד עם שילד.
כן. מה שקורה זה שבזמן שאנטמן פורץ למטה של הנוקמים, במקרה פלקון נמצא שם, הוא
השין גימל.
כן, הוא הגריל את עונות השמירה, מה שמוביל לקרב די משעשע ביניהם.
כן.
אבל אתה כל כך מבירור...
צר לי על פלקון.
כן, אתה כל כך מבירור... כאילו, פלקון אומר בסוף הקרב הזה שאף אחד לא יגיד לקפטן אמריקה שהובסתי לידי בחור בשם אנטמן, שלא ממש רצה להילחם בי. ואתה כל כך יכול לראות על הפנים של אנטוני מקי את ה... אני לא מאמין שהם עשו לי את זה. אני לא מאמין ששמו אותי בתור הבחור שמפסיד לאנטמן.
או, אתה יודע.
כדי להראות שיש לו קרדיביליטי. זה כמו, אתה רואה לפעמים WWF?
אני יודע מה אתה מתכוון. הרעיון הזה, מה שנקרא...
כשאתה רוצה להראות שמתאבק חדש הוא ממש ממש מגניב, אתה מביא מולו מתאבק קצת יותר ותיק, משהו שהוא לא סופרסטאר, אבל מספיק מוכר לקהל, ואז המתאבק החדש... מקסח לוותיק את הצורה כדי להראות, וואו, תראו איזה מגניב הוא.
כן, לבנות אותו למעשה.
כן, אז זה מה שהם עושים.
עושים את זה, האמת שזה מסורת עתיקה בסרטי אקשן ו...
לא, כן, אבל בסרטי אקשן אין הרבה סדרות כאלה, כן. אתה לא תראה, וברוב הסדרות האלה הגיבורים הגיבורים, אתה לא תראה מי שמופיע במהיר ועצבני 8 ומקסח את הצורה לוין דיזל.
אולי זה יקרה עוד.
טוב, וין דיזל לא דמות הראשית. מי משחק שם?
דרוק, אבל הוא לא הסכים.
לא, אף אחד לא
הרביץ לדרוק. יש לו סעיף בחוזה שהוא תמיד מנצח, לא חשוב מה.
כן, אני לא ראיתי את סן אנדריאס, אני חושב ששם דרוק עושה הדלוק לרעידת האדמה וככה היא נגמרת.
ואז מעליב אותה.
פאוור סלאם.
כן. תראה, מה שהכי מצחיק אותי אגב עם פלקון, מאלה זה שהוא נשאר לשמור, הוא גם כל הזמן מדווח, ואף אחד לא עונה לו. אז זה נראה עוד יותר עצוב, כי הוא לבד, וכדי שלא יראה כי הוא לבד, הוא מדבר בקשר כל הזמן, ומתאר לנו מה קורה. אפרופו סרט שמראה, שמדבר במקום להראות. אנחנו רואים את הקרב, ופלקון כל הזמן...
זה כמו כוח משיכה, רק שהוא על כדור הארץ.
אנחנו מקבלים את פלקון בתפקיד מאיר איינשטיין לרגע. הוא פשוט מתאר לנו מה קורה.
אוקיי, אבל, בוא נדבר קצת על השחקנים.
איזה מהם?
נתחיל מפול רד, כי זה...
אוקיי.
אוקיי.
פול רד נחמד.
פול רד הוא מאוד מאוד חביב, והוא ארפד, שזה טוב... טוב לגיבור מהסוג הזה כי הוא לא מזדקן.
אתה אומר את זה רק כי לפני 20 שנה בקלולס הוא נראה בדיוק אותו דבר.
נראה מבוגר יותר בקלולס. זה פול רד מזדקן אחורנית.
אנחנו רואים את זה כל כך הרבה אנשים.
אבל זה נכון! יש שחקנים הוליוודיים שזה נכון, ועל פול רד זה אפילו אקסטר נכון, כי האיש בן 40 ומשהו והוא לא זז. הוא תקוע בזמן.
יש לו כאילו, הוא נהיה מאוד מזוהה עם קומדיות באמת. הוא לא קומיקאי,
כן.
כמו שהוא שחקן שפשוט לא יודע לא להשתלב בזה. כן. הוא יודע להשתלב בתוך סיטואציות קומיות בלי להיות בעצמו מצחיק.
והוא לא, זה מה שאני, הוא לא מקבל את הדמויות הסופר מוגזמות.
כן, כאילו... ופה זה מאוד, זה גם כן, מאוד מתבסס על הרעיון הזה.
כן, הוא כזה אברימן.
כן, הוא איש, הוא לא מנסה להצחיק. קוראים לו דברים מצחיקים, לפעמים הוא אומר משהו מצחיק, אבל הוא לא מנסה. הוא לא, אוקיי, בניגוד לקטע עם פלקון שהוא מאוד קומי.
כן. הקטעים שמסתמכים רק על הכישרון שלו לאלתר ולדבר לא כל כך עובדים.
אני לא יודע כמה יש שם.
לא, נגיד הרגע שאמור להיות משעשע שאומר is this awkward שמפריע להתפייסות של הנק והופ.
כן, yes it is.
It's not awkward, it's just not funny.
כן.
אוקיי, יש לנו כאמור את הנק פים שמשחק אותו מייקל דאגלס בתפקיד השחקן המבוגר מכובד שמופיע בסרט מרוול.
הטרופ הקבוע.
כן.
אז זה מדהים כי לפעמים יש לך אנשים כמו רוברט רדפורד,
כן.
או ג'ף ברידג'ס היה באיירון מן הראשון.
מי הייתה בשומרי הגלקסיה?
גלן קלוז.
גלן קלוז, בתפקיד חסר כפוי טובה, כן. לחלוטין.
בתפקיד היה לנו פה מקום פנוי.
בתפקיד יש לנו תספורת בשבילך, כן. ושורה. בואי לסרט שלך.
אז זה ממש, זה קטע שחוזר כל פעם לסרט של מרוול. פה זו כן דמות ראשית.
עזוב בסרטי מרוול, זה קטע שיש בסרטי גיבורי על מאז שמרלין ברנדו הופיע בסופרמן, וקיבל $100,000 לקלישה.
זה 900 מיליון...
זה בערך משהו הוא קיבל. הוא קיבל יותר מהשחקן הראשי. ובאמת, מייקל דאגלס... אוקיי, מייקל דאגלס מתמחה בלהיות חמור סבר.
מתמחה, הוא חמור סבר, זה הוא.
כן, אבל...
ראית אותו אי פעם מחייך?
לא, הוא לא מחייך בוונדר בויז.
לא, בוונדר בויז הוא ממש לא מחייך, הוא ציני לחלוטין.
ובמשחק הוא דיכוני כל הזמן.
כן.
הוא חמור סבר ודיכוני.
הוא בן אדם שעשה קריירה מלבאס את הדמויות סביבו.
כן, ואני לא ממש בטוח מה הם רוצים לעשות עם הדמות הזאת, מעבר לקטע של... כי הוא לא עובד כל כך בתור מנטור.
הוא נוראי בתור מנטור.
כן, וההתפייסות שלו עם הבת שלו היא מאוד מאוד... 101, כאילו רגע תסריטי של 101.
הוא טוב בתור מומחה טכני, הוא יודע מה צריך לעשות כדי להפעיל את החליפה.
הוא יכול להגיד את המשפטים האלה בלי להישמע מגוחך לגמרי, אפילו שהמדע שלהם גורם באמת לחליפה של איירון מן להיראות כמו הדבר הכי ימין בעולם. הוא גורם לעץ החיים מתור להיראות כמו תיאוריה קוסמולוגית הגיונית.
הוא גורם לעץ החיים של טרנס מאליק להיראות הגיוני.
לא.
אוקיי, נכון. יש
גבול.
כן.
אבל באמת, אני מבין למה הם רצו להביא אותו, ואולי למה בתסריט של אדגר רייט היה בו שימוש יותר טוב, כי אדגר רייט יודע לעשות שימוש בשחקנים כאלה.
אדגר רייט, אני תוהה באמת איך הוא היה מסדר עם מייקל דאגלס, כי מייקל דאגלס הוא באמת בן אדם, הוא לא בן אדם רציני מחוץ המסך, אבל בקולנוע, אתה לא תצליח להוציא ממנו הרבה פאנצ'ליין.
לא, 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 אבל יש דמויות שעובדות הכי טוב, כשהם הרציניות ודברים לא רעים קוראים לכולם. אני חושב שאני חושב על זה, זה קומדיה, אבל אין באף אחד שהוא באמת וקי. כאילו, יש את, כאמור, יש את לואיס, אבל הוא מקבל מעט מאוד זמן.
כן, הוא הטוקן מיינוריטי.
לא, יש שתיים כאלה, יש את
המיינור. זה יפה שהפושעים, כל המיעוטים הם פושעים, זה יפה מאוד. אחלה, כן.
לואיסים זה מיעוטים?
בארצות הברית, כן.
כן.
אחלה פוליטיקלי קורקט, לא, אוקיי, כל המיעוטים חוץ מפלקון.
כן.
שהוא פשוט חוטף מכות.
הוא חוטף מכות.
אני שמתי לה פתאום כמה הסרט הזה גזעני.
זה רק עכשיו?
כן.
כשהיה לך באמת את חוליית הפרושים שמדברת בסלנג, שהוא איך שאנשים בני 40 בהוליווד חושבים שבני 20 in the streets מדברים?
בסדר, זה לא גזעני, זה סתם מנותק.
אוקיי, ויש לך באמת את... מה שמו של, של זה שמשחק את דרן קרוס? קורי סטול, שאתה אומר הוא מבית הקלפים?
כן.
זה סדרת טלוויזיה שאני לא רואה על בית שעשוי מקלפים, אני מניח.
משהו כזה. האמת שבפרודיה של רחוב סומסום זה באמת בית שעשוי מקלפים. רחוב סומסום עשו פרודיה על בית הקלפים.
אני לא יכול אפילו להגיד שהוא שחקן גרוע, כי פשוט הסרט לא נותן לו שום דבר לעשות. והאפיון היחיד של הדמות זה, הוא סובל מנזק מוחי בעקבות הטכנולוגיית התכווצות, אז הוא מתנהג יותר ויותר רע.
זה התירוץ.
אז כאילו אין לו שום סיבה, אין לו שום... עוד פעם, בגלל שהתמה הגדולה של הסרט זה יחסי הורים וילדים, אז הוא נורא נורא כועס על זה שהנק לא היה האבא המאמץ הטוב בשבילו, אבל זה פשוט לא עובד. ואני לא יכול לשים את השחקן, כי אין לו מה לעשות, פשוט לא נותנים לו שום דבר לעבוד איתו.
אני באמת חושב שלקחו אותו, כי ראו אותו בבית הקלפים ואמרו, הוא יכול להתאים במראה שלו, בדמות. אני, גם שם, כי הוא, אין שום דבר בהופעה שלו שם שגורם לך לחשוב, הוא יהיה נבל טוב.
היחיד שבאמת מקבל משהו לעשות, אני חושב,
אנטוני מקי.
טוב, כן. לא, אנטוני מקי כאמור מפסיד בהתערבות. בובי קנבלה בתור הבעל השוטר.
או נירו לוי, כמו שהוא ידוע בארץ.
כי באמת...
הם אותו בן אדם.
לא, כי לדמות הזאת באמת יש יותר ממימד אחד. כי מצד אחד הוא... אתה יודע, הוא באמת דואג לאשתו ולבת שלו, והוא רוצה שסקוט יתרחק מהן, אבל הוא לא... הוא לא רוצה להפליל אותו, כאילו הוא לא, היה נורא כאלה הפחדנות אותי לנבל מוחלט, שהוא
קצת
המחסום בדרך לשלום המשפחתי, אבל לא, הוא בעל טוב, הוא פשוט,
זה קצת מוזר לו, כן. קצת מוזר לו לעשות ההשוואה הזאת, אבל זו הגרסה הפחות, הפחות קשוחה של הדמות שלו מיסמין הכחולה.
כן, כן.
זה קצת מוזר לומר, כי הדמות שלו בסרט של וודי אלן יותר קשוחה מהדמות שלו בסרט של מרוויל. אבל, אוקיי. יש לו, הוא באמת כאילו מהדמויות האלה שנמצאות שם כדי לגשר על פערים בעלילה, כי אין לו יותר מדי תפקיד מעבר לזה. הוא לא משתתף בקרבות חוץ מלנסות לעצור את סקוט ולא לדעת שזה הוא. בכלל, משהו מאוד מוזר עם ההתנהלות של המשטרה שם בסן פרנסיסקו, כן זה בסן פרנסיסקו כמובן. משהו מוזר עם ההתנהלות של המשטרה, חלק מהזמן ממש הם עובדים כמו כוח הבטחה, של קרוס ואין להם מושג מה קורה.
השוטרים הכי גרועים בעולם.
אבל הם תמיד נמצאים במקום הנכון.
לא, כן, אבל הם השוטרים הכי גרועים בעולם. יש שלוש פעמים בסרט שבהם הם עוצרים מישהו, לא קופטים אותו באזיקים, קורה משהו אחר, הם פשוט מסתובבים והולכים ומשאירים את החשוד שהם הרגע עצרו בחשד למשהו מאוד מאוד חמור, בלי שום השגחה.
יאמר זכותם שהמשהו אחר זה פחות יותר בניין שלם קורס לתוך עצמו.
לא, אבל בפעם השנה שזה קורה, זה... אוקיי, בוא, אנחנו חושבים שסקוט הולך לפרוץ לבניין, וכזה, רגע, יש פה איזה ון חשוד, ואז כזה, אוקיי, ואז קורה משהו בבניין, ואז יש משהו בבית שלי, וכל פעם מחדש, יש רק שני שוטרים בסן פרנסיסקו, שאגב, לפעמים כתבות שקראתי, זה דווקא חלק די נכון.
יש רק שני שוטרים?
משהו כזה, אומרים שזאת...
ואלה הם מזיקים.
ואלה הם מזיקים, כי, אתה יודע, הזיקים זה מדכא את החופש בן אדם. סן פרנסיסקו רוצה להיות חופשייה.
אבל באמת, למה להכניס דמות של שוטר אם הוא לא מתנהג, אם הוא לא יכול לתפקד כשוטר? חוץ מלהראות שהמשטרה, חוץ מלתת תירוץ למה המשטרה לא פותרת דברים בעצמה וצריך את אנטמן, מה שהסרט לא באמת מסביר, כי עד סוף אף אחד לא יודע בכלל קיומו של אנטמן.
אתה מדבר על רגעים וסריטים בעייתיים, אנחנו רוצים לדבר על הסוף, על הסאב-אטומיק יוניברס.
אוקיי.
זוכרים במקומים שתיים שתור הלך להתרחץ בבית מקווה כדי שהוא יוכל לקבל חזון וזה לא היה קשור לשום דבר?
הרגע ביוולף.
כן. אז בסרט הזה, אחד הדברים שהנק פים מבהיר לסקוט לנג שאסור לו לעולם לעולם לעשות, לא משנה מה קורה לו, אסור לו להצליב את הקרניים, סליחה, אסור לו להוריד את השסטום של החליפה כי אז הוא ימשיך להתכווץ ויגיע לממד הטטטומי. עכשיו, במקום פשוט להיפטר מהדבר הזה לנצח, או לעשות
או
את זה
ככה... או לתקן את זה.
או לעשות את זה ככה שאי אפשר יהיה לתקן את זה, שאי אפשר יהיה לתפקד את זה, הוא משאיר את האופציה שם בשביל סקוט, ככה. אז סקוט נלחם ב-Yellow Jacket, והוא מגיע למסקנה, אחרי באמת קרב מאוד מאוד מהנה, שכולל כמה גגים ויזואליים מצוינים, שהדרך היחידה שלו לנצח זה להתכווץ מספיק כדי להיכנס לתוך ה... power supply שנמצאת על הגב של Yellow Jacket.
סקוט, בוא שנייה הצידה.
יש כל כך הרבה דברים אחרים שאני די יכול לעשות.
תקשיב. עצם זה שאתה חי כשאתה בגודל נמלה ומבנה אנטומי של בן אדם, זה מדהים בפני עצמו. אפילו הסרט מציין את זה. יש את הכסדה והכל.
כן.
אז זה שאתה שולט בנמלים, בכוח המחשבה, בזנים שונים של נמלים, זה גם די מדהים. זה שיש לך כוח שהוא לא שווה ערך לכוח של נמלה, אלא שווה ערך לכוח של נמלה בגודל אדם, כשאתה בגודל נמלה, זה גם מאוד מרשים.
ושלמרות זאת המסה שלך לא משתנה, המסה שלך כן מתכווצת, ואתה יכול נגיד לרכוב על נמלים בלי למוח אותם. או בקיצור, אתה יכול לשלוט במסה שלך לחלוטין בגודל הפיצי הזה.
כן. אבל בחיית. יש נקודה שבה זה כבר לא הגיוני.
לא, עזוב שזה לא הגיוני, זה... הם היו צריכים למצוא תירוץ ללמה הוא עושה את הדבר הזה, כנראה כי כמו כל דבר אחר במרוול...
כי הוא ישו.
לא, כי כמו כל דבר אחר במרוול, בטח האטומיק יוניברס יוביל למשהו אחר. בקומיקס של מרוול יש באמת את ה... אני לא זוכר אפילו איך קראו לה יקום התת-אטומי, אבל זה קיים. זה כאילו מקום שמבקרים בו ויש משם
דמיות. אני לא בטוח שהם הלכו כל כך רחוק. לדעתי זה יותר העניין של אתה רוצה להאמין שהגיבור לא יצא מזה, וזו פחות או יותר הדרך היחידה שאתה...
זה רגע כמעט הקרבה, זה טוני סטארק מנתק את הספגת הכוח.
כן, זה כל הדברים האלה.
זה איירון מן...
כל אחד עובר את זה. כל אחד, כל גיבור עובר את זה בשלב מסוים. אני בטוח שגם בסרטים העתיד אנחנו נראה את זה, גם של מרוול, גם של DC. לא שולחים את זה.
אין הצדק, הם לא מצליחים להצדיק את זה. אם הם היו מצליחים למצוא דרך עוד פעם, להצדיק את זה, להגיד, אוקיי, עכשיו הוא חייב לעשות את זה, אבל באמת, התירוץ שלהם, הוא ממש ממש רוצה להביס את ילו ג'קט, והדרך היחידה שלו לחשוב על זה, זה אני אכנס לתוך השריון.
כן, גם, אלא אם כן קוראים לך ג'וס וידון, אני לא מאמין שאתה באמת ביימת וכתבת סרט שבו דמות ראשית תמות.
גם במקרה של ג'וס וידון ביקום של מרוול, אני לא מאמין
לך. הוא יצליח הכי למתוח את זה.
זה מוביל לכמה, עוד פעם, זה טריפ ויזואלי מאוד חביב, אבל חסר פרומנטה.
הוא גם, אגב, הוא גדל ממש מהר, ביחס לזמן שהקח לו להתכווץ לגודל תת-אטום. איך הוא לא מת שם, אני לא הבנתי עדיין איך הוא לא מת ברגע שהוא מתכווץ, אבל...
בוא לא נשחק על הדברים האלה, אתה יודע. למה המגן של קפטן אמריקה מצליח לעוף, אם הוא יכול לספוג כל עוצמה קינטית, הוא אמור להיות משותק לחלוטין, whatever.
אוקיי, לא, פשוט, יש הרבה דברים באנטמן שצריך כאילו קצת, מה שקרה, להשעות את אי האמון כדי לקבל אותם, וזה
אתה
בסדר.
אתה לא צריך להשעות אותו, אתה צריך פשוט להיפטר ממנו למשך כל הסרט.
אתה צריך להגלות אותו לסיביר.
אבל...
ואני אומר, זה סבבה שיש את הדברים האלה. הרגע הזה שבו הוא מגיע לגודל תת-אטומי רק כדי לחבל בחליפה של יאו ג'קט, זה פשוט נראה כאילו הם... היו חייבים להכניס קטע של הקרבה.
ובשלב הזה, אתה יודע, הוא כבר מצליח למחוק את כל המידע, נשאר לי על הג'קט רק שריון אחד, ובוא, עם כל הכבוד...
זה הדבר האחד שהוא ידע שהוא לא אמור לעשות.
כן.
הוא מאוד לא יצירתי.
ועם כל הכבוד, אתה יודע, בעולם של האבנג'רס שראה כבר כמה פלישות חייזריות, וכמעט אפוקליפסה רובוטית, הבחור הזה לא הולך להיות האיום המרכזי, לא משנה כמה אנקפים צועק, זה לא כמו השריון הקטן הזה של טוני סטארק.
אז בגלל זה עשו את זה לעניין אישי, שהוא מאיים על המשפחה שלו. זו הייתה הדרך להצדיק למה זה כל כך חשוב. אוקיי, בסדר. אני מקבל את זה.
אנחנו...
בוא באמת, הזכרת את הנוקמים, והסרט גם עושה את זה.
אני מרגיש כמעט כאילו באמת, אם היו מוצאים את ה... סצנה עם הפלקון, זה הסרט שחוץ משומרי הגלקסיה הרגיש יכול להיות הכי מנותק מהעולם של מרוול.
כן, זה נהיה נורא מאולץ כשהם מזכירים. יש...
זה כאילו הם אמרו, טוב, תקשיב, הסרט הזה כבר כל כך הרבה בעיות הפקתיות, אם לא נביא מישהו מהנקומים, אם לא נזכיר לקהל שהם בסרט מהיקום הגדול וזה שהם כל כך אוהבים.
צריכים לחבר אותו אליהם איכשהו.
לא, כי אם לא זה, זה היה...
היה פשוט, יש את הרגע שבו סקוט למעשה שואל, למה אתה לא פונה לנוקמים? ולא לגמרי מסביר את זה, זה רגע נורא מוזר כזה, זה כאילו, אתה רואה צבי הנינג'ה והרגע הם אמרו, למה שלא תזיק את הרובוטריקים? כאילו,
לא.
שכחתי שאתם באותו יקום.
לא, אין, ועוד פעם, אל תשאל, זה מסוג כזה דברים שאתה לא צריך לשאול, כי אז הקהל באמת מתחיל לחשוב, כן, למה לא? במיוחד אחרי זה שהם באמת... פוגשים את הנוקמים.
את הנוקם.
את הנוקם, והם אומרים לו מה. והוא מסביר לו למה הוא צריך את זה. עכשיו,
נוקם זוטר.
לא יפה. הם מסבירים לו למה הם צריכים את זה, ואוקיי, עכשיו סקוט לנג הציג את עצמו. סקוט לנג אמר לפלקון מי הוא, אמר למה הוא צריך את זה, ולקראת סצנת האקשן הגדולה, לא, אף אחד מהנקמים לא אומר, אוקיי, הנה הבחור הזה שנלחם בפלקון, אולי כדאי שנעקוב אחריו?
אני אגיד לך למה פלקון זוטר, אגב, פלקון הוא זה שאומר את זה.
כן.
אני אגיד לך למה פלקון זוטר, תעשה לתרגם את השמות של הנוקמים לעברית, יש לך את, אוקיי, יש לך את קפטן אמריקה וטור שנשארים אותו דבר, איש הברזל,
כן.
יש לך את הענק,
כן. יש לך את אינץ,
כן, יש לך את האלמנה השחורה, ויש לך את בז. זה למה הוא סותר.
שכחת את בחשיפת הארגמן.
כן, שזה שמולי.
כן, כן, לא מספיק.
וכספית.
כספית.
כספית.
אתה אומר שכספית יותר טוב מבז?
קצת.
טוב, בוא נסה לסיים.
כן.
אני חושב שעם כל... זה סרט מענה, אבל באמת, זה פשוט... אתה כל כך, זה מסוג הפעמים שבהם אתה יכול כל כך לראות את היד הגסה של חברת ההפקה.
לגמרי.
וזה תמיד קיים בסרטים של מארוול, אבל בסרטים המוצלחים יותר שלהם, כמו Winter Soldier, כמו Guardians of the Galaxy, כמו הנקמים הראשון, הבמאים קיבלו מספיק מרחב יצירתי, או ש...
Iron Man גם כן.
כן, או יודע מה, עזוב מרחב יצירתי, הפרמטרים הוגדרו להם מראש. פה אתה רואה שהצניחו מישהו לתוך משהו באמצע הפרויקט.
הם אמרו, אופס, נתן לו יותר מדי חופש.
כן, ואז המישהו שהחליף אותו, פשוט לא היה לו מקום לעבוד. הוא ניסה לעבוד בסגנון שלא מתאים לו.
והוא לא במהירה או משהו, פשוט...
זה לא במהירה, לא שחקנים רעים. עוד פעם, אדם בקיי הוא לא תסריטאי רע, אבל...
לקחו אנשים שזה לא התחום שהם רגילים לעסוק בו. הם אנשים שרגילים יותר לעסוק בקומדיה, ודי הנחיתו אותם תוך זה. כשהפרויקט כבר היה... כשכבר היה תסריט מוכן, וליהוק...
כשההפקה כבר התחילה.
כן. אז, תראה, אנטמן, אני כנראה מהיה שפחות אהבו אותו, אבל אני לא אגיד שהוא סרט רע,
הוא פשוט... הוא לא מביך את הזיכיון, ואני לא חושב שזאת...
הוא יכל להיות הרבה הרבה יותר טוב פשוט.
בוא נגיד זה ככה, אם זאת תהיה נפילה של מארוול מבחינה ביקורתית וכלכלית, אם זה יהיה הסרט הכי פחות רווחי שלהם, אם זה יהיה הסרט הכי פחות מצליח בקרב המבקרים שלהם, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע.
כן, סרט, אפילו זה יש לזה 70% ב-70 משהו אחוז.
זה לא כמו נגיד שפיקסר עשו את מכוניות שהיה באמת כאילו נפילה ביקורתית רצינית.
עוד מכוניות 2.
היית חייב להזכיר את זה. אנחנו אמרנו שלא מזכירים את הסרט הזה פה.
אמרנו את זה כל כך הרבה, אמרנו שלא מזכירים את פארק הירוע 3, אמרנו שלא מזכירים את ההמשכים של המטריקס. יש הרבה.
נעבור לסרט השני להשבוע, שאותו אפשר להזכיר?
אפשר להזכיר.
אנחנו הולכים לדבר על...
Orson Welles speaking. I just saw the impossible happen before my astounded eyes. I saw a man grow smaller and smaller day by day. I saw the loneliest and most frightened creature on earth living a nightmare in a world of giants. The incredible shrinking man.
The incredible shrinking man.
אני תוהה אם מצאת את הטריילר עם אורסון ווילס.
יש טריילר עם אורסון ווילס?
כן.
טוב, אורסון ווילס בהחלט הזנה את עצמו בתקופות מסוימות. The Incredible Shrinking Man מ-1957, סרטו של הבמאי ג'ייק ארנולד, שאותו אתם בוודאי מכירים מ...
הרבה, הוא עשה הרבה דברים.
לא יודע, הפרקים הטלוויזיונים שהוא ביים ל-Wild Wild West? הסדרה, לא הסרט עם ווילס מיט.
כן, אמרת הפרקים הטלוויזיון, אני יודע בו שזה לא סרט.
אולי אלא זה ספינו, whatever.
השם שלו נשמע מוצא, אני מודה.
כן, ג'ייק ארנולד.
מי כתב?
את התסריט כתב ריצ'רד מטסון, על פי ספר שהוא כתב. ריצ'רד מטסון כתב הרבה הרבה ספרים וסיפורים הקלאסיים, הוא אחראי לחלק ניכר מהפרקים של אזור הדמדומים, Amazing Stories, The Omega Man, מה שלמים יהיה...
כן, מה שהפך אחר כך ל...
The Last Man on Earth.
כן, גם.
ואחר כך עוד יותר לסרט עם וויל סמית.
לא ווילד ווילד ווילס.
I'm legend.
כן.
כן. באמת, אחד מכותבי המדע בדיוני והם הכי מפורסמים באמריקה בשנות ה-60 ואילך, 50 ואילך. ובסרט משחקים גרנט וויליאמס, רנדי סטוארט, אפריל קנט, פול לנגטון ובילי קרטיס. במה הסרט הזה עושה?
הסרט, אני, אתה, מי?
אני, אתה סיפרת קודם, אני...
אתה תתחיל ואני באמצע.
אתערב.
כן, תתחיל.
סקוט קרי הוא איש עסקים שנמצא בחופשה עם אשתו לואיז, הם נופשים ביחדה.
בסירה.
בסירה, יחדה. ובזמן שהיא נכנסת להביא לו בירה, כי היא שנות ה-50, פתאום משום מקום מופיע עננה מסתורית, לא ברור מה היא ומי, ופוגעת בסקוט, ש... הוא אומר, טוב, זה היה מוזר, והוא ממשיך הלאה.
הוא הופך להרפד מדמדומים.
לא.
הוא נוצץ בשמש.
ככל שהזמן עובר אחרי האירוע הזה, אבל סקוט שם לב שדברים מתחילים להרגיש מוזר. הבגדים שלו לא מתאימים לו. והוא מרגיש שונה. עכשיו, בהתחלה אומרים לו, תשמע, אתה כנראה מאבד משקל, אתה לא אוכל מספיק.
לחץ בעבודה, וכאלה.
אבל לא, יום אחד כשהוא מנסה להתנשק עם אשתו, הוא מגלה שאחרי שנים שבהם היא הייתה צריכה לעמוד על קצות אצבעותיה כדי להגיע אליו, הם מתחילים להיות שווים בגודל.
אתה יודע, יש עוד שקוראים רק לאנשים שנקראים סקוט.
והוא מגלה, הוא הולך לרופא, ומרופא למומחה, וממומחה למומחה גדול יותר, והוא מגלה שהוא אכן לאט לאט מתכווץ.
וזה די מדהים.
כן.
עכשיו, תראה.
וזה מתחיל באמת מ... הוא פשוט...
הוא לא הופך לגיבור על פה.
לא.
הוא סובל מזה.
לאורך כל הסרט הוא לאט לאט מאבד מהגודל. יש שלב מסוים לקראת האמצע שבו הם חושבים שמצליחים לעצור את התהליך, והוא תקוע בגוף של ננס, כאילו מטר, משהו כזה.
קצת פחות ממטר.
קצת פחות ממטר, כאילו לא...
שלוש רגליים, ככה הם אומרים.
אבל לא, אחרי הצירה קצרה שבה הוא חושב שהוא יצליח לחיות את חייו בתור פשוט האיש הנמוך בעולם, התהליך ממשיך, והוא מאבד יותר ויותר מהגודל עד שהוא נהיה פחות או יותר בגודל של בובה. ובשלב הזה, יום אחד אשתו...
אנחנו ממש הולכים קדימה בסרט.
אני עובר על התסריט כדי שנוכל לדבר אחרי זה לסרט. אשתו יוצאת לקניות ומשאירה אותו בבית עם החתול.
בטעות.
לא, היא פשוט לא חשבה שהוא הגיע לכזה מצב שבו החתול מחמד שלו לשעבר יראה בו בתור חטיף. מה שגורם לו ליפול למרתף, והוא ממשיך וממשיך להתכווץ, ועכשיו הוא נמצא במה שהוא מתאר, באמת שורה נהדרת, המרתף הוא עכשיו יקום שלם, ואני תקוע בתוכו וצריך לשרוד.
וזה בזמן שכולם חושבים שהוא מת.
כן, הם חושבים שהחתול אכל אותו, ואתה יודע, הם אומרים, טוב, צריך להמשיך הלאה.
כן.
אוקיי, הסרט הזה הוא משנות ה-50.
1957, אם לדייק.
כן. ואתם יכולים לראות את זה באפקטים שלו. יש?
אני אגיד, קודם כל, לטובת הסרט, הרבה פעמים לא השתמשו דווקא באפקטים, אלא בתפאורה, בפרספקטיבה, בתלבושות, כדי ליצור את האשליה שסקוט מתכווץ, הם עשו עבודה ממש טובה בקטע הזה.
כן, אבל יש הרבה, הרגעים הבעייתיים זה הרגעים שבהם הוא צריך לזוז באופן לא אנכי על משטחים.
תראה, אם תראה את סופרמן שנות ה-70, הוא נראה מזויף היום.
כן, אבל אתה יכול באמת לראות שיש רגעים שבהם המרקע שמתחת לרגליים שלו מרגיש משוחרר, ונראה כאילו עומד להחליק. לקראת הסוף באמת, שהוא צריך להילחם בעקבי שבמרתף,
כן.
זה לגמרי כאילו קטעים מסרטי מפלצות זולים יותר שמהם אתה רואה את הגיבור, ואז המצלמה עושה קאט לאיזשהו יצור, עכבר, עכביש, ומצלמת אותו מלמטה כדי שתחשב, או, הוא ענקי, אבל זה ברור לחלוטין שהם לא נמצאים אחד ליד השני, ואתה לא, אין לך אשליה לרגע שהוא באמת קטן.
אני חושב שזה עשוי דווקא יחסי טוב, בהתחשב במגבלות.
כן, עוד פעם, כמו שאמרת, יש רגעים שבהם זה באמת עובד, אתה קונה את האשליה שהם מוכרים לך, יש רגעים שלו.
הם ניסו לעשות את זה בצורה, כמה שפחות להימנע שיהיו, שיצטרכו לעלות תמונה על תמונה כמו שעשו אז.
ומה שמעניין זה,
בואי נתחיל מזה. אני חושב שזה סרט ממש טוב.
די התכוננו לסרט זבל.
זהו, שנות ה-50, מדע בדיוני נחשב לז'אנר מאוד לא מוערך, נקרא לזה.
זה היה פשוט בי-מובי בעשייה מבחינת.
זהו, לא השקיעו הרבה כסף בסרטים. אז פה ושם היה לך פלישת חוטפי הגופות שדיברנו עליו, או מלחמת העולמות, שנחשבו סרטים יחסית בפרופיל גבוה.
כן.
אבל רוב סרטי המדע הבדיוני מהתקופה, לא משנה אם מבוססים על ספר או לא, נוצרו באמת בשביל בתור בי-מוביז, שזה אומר ממש הסרט שמוכן אחרי הסרט שאנשים באו לראות.
בוא נגיד זה ככה, כשהתסריטאי הוא השם הכי מוכר מכל הצוות הפקה, זה אומר משהו.
ועם זאת,
דבר ראשון, אני חושב שהשחקנים עשו עבודה ממש טובה, במיוחד דווקא היחסים בין סקוט ללואיס, בין גרנט ויליאמס לרנדי סטוארט, הסצנה פתיחה לדוגמה, זה ממש ממש חמוד, כאילו, הם שוכבים על סירה, והוא כזה, תראי, את צריכה להביא לי בירה, והיא כזה, לא, לא, אני לא. אם אתה כל כך רוצה בירה, אולי כדאי שתקרא, וזה לא כזה עצבני, זה כזה כל כך ידידותי, והייתי כמעט שמח לראות...
שכחת גם לתת קרדיט
לחתול?
כן.
אוקיי.
יש לו עמוד בוויקיפדיה, אני אברר.
אורנג'י משחק את בוטש דה קט, אבל אין לו קרדיטים.
לא, אבל יש לו עמוד בוויקיפדיה.
בכל אופן, אז כן. היחסים ביניהם הם נורא חביבים, והייתי כמעט שמח לראות איזה קומדיה רומנטית, איזה גרל פריידי לשתי הדמויות האלה סתם ככה. וזה מעניין מאוד התהליך שהם עושים את סקוט, ככל שהוא קטן, זה כאילו הוא קטן אבל הזעם שלו נהיה גדול יותר, אז בהתחלה הוא באמת ביחסים מצוינים עם אשתו, אבל ברגע שהוא מבין שהוא מאבד שליטה פיזית על העולם, הוא נהיה דמות, אתה יודע, אם הוא היה בעל מכה, הוא היה נהיה כזה.
אם הוא יכול להקות אותה, כן. אבל הוא לא יכול, כי הוא קטן מדי. והוא מודד בזה, הוא מודד לזה כן. לחיותין, זה לא איזה קדע של שנות ה-50, אז הגבר היה יכול לומר מה שהוא רוצה, לא, הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא אומר שזה מיום ליום נעשה יותר גרוע, יש עליו שהוא גם, האמת, כמעט מנהל רומן עם... גמדת קרקס.
כן.
זה לא קורה כי הוא מגלה שהוא חוזר להתכווץ, אבל זה... באמת, הקשר בין בני הזוג הוא הרבה יותר... הרבה יותר השקיעו בו ממה שהיית מצפה מסרט כזה.
כן, הקטעים שבהם הוא מתכווץ והוא צריך לשרוד לבד מול הכביש הנקי ו-whatever.
זה הופך למשחק הרפתקאות בשנות ה-90.
אבל זה באמת נשמר ל-20 דקות האחרונות, 30 דקות האחרונות. אגב, זה סרט של שעה ו-20.
כן.
וזה אורך המושלם לדבר כזה. אתה יכול לראות איך בימינו באמת היו מותחים את זה, אבל לא. זה אורך המושלם לסרט מהסוג הזה. זה גם ככה מרגיש קצת, לקראת הסוף יש יותר מדי סצנות של הוא מטפס והוא קופץ והוא עולה.
שמע, הוא קטן, לוקח לו הרבה זמן לטפס.
לא, כן, בשמחה הייתי יכול לגלח אפילו עוד 10 דקות מהסרט הזה, אבל הוא באמת מפתיע באיכות שלו, ובמשהו, יש לו משהו להגיד, כאילו זה אשכרה סרט על אובדן הכוח של הגבריות, עד כמה שזה מוזר להגיד על סרט עם המשנות ה-90, על שקוראים לו The Incredible Shrinkman, זה סרט על בן אדם שחשב שהוא יכול לשלוט בחיים שלו,
כי הוא באמת... היה מצא מצא, אנחנו... כן, הוא... בתור התחלה הוא על יחטה עם אישה יפהפייה כן. שמביאה לו בירה.
כן.
זו התחלה מושלמת. בסוף הסרט, כי הוא... איש מערות. הוא צריך לשרוד לבד בעולם שבו הכביש זה, אוקיי, יש להם משום הטרנטולה טרנטולה במרתף, אבל בעולם שבו הכביש זה מפלצת עבורו.
כן, שבו טיפות מים שזולגות מלא יודע מה מזגן למעלה יכולות להרוג אותו בטעות.
כן.
אוקיי, והנה העניין, בוא נגיע לסוף הסרט. הוא לא מנצח במובן ה...
אין פה סוף טוב.
הוא לא גודל, הם לא מגלים שהוא חי, להפך, הם אומרים הוא ימשיך להתכווץ לנצח, הוא יגיע ליקום התת אטומי שאנטמן משתחרר ממנו בסוף, והוא לא הולך לצאת משם, הוא פשוט הולך להמשיך.
אז זה מסתיים איזה ציטוט שנראה קצת מוזר, שהוא אומר ש...
בשביל אלוהים אין אפס, אני ממשיך להתקיים.
שזה נראה קצת לא קשור לדמות, אבל...
אני מניח שזה השורה האחרונה של הספר, כי זה נשמע...
זה נוסף אחרי שכבר כתבו את התסריט משום מה.
זה נשמע כמו שורת סיום של ספר. אני דווקא ממש אוהב את השורה הזאת, כי זה...
היא נראית, היא קצת קופצת עלינו לקראת הסוף בלי הכנה, ולכן היא
לא,
מוזרה קצת.
לא, הוא מתחיל לדבר באופן מאוד מאוד פילוסופי כשהוא נהיה לבד, כשהוא צריך
כן.
לעשות נריאציה לעצמו
של... זהו, למעשה, כל הסרט מלווה בקריינות שלו, ובמסגרת העלילה הוא גם כותב ספר על חייו. אז זה יוצר את הרושם כאילו הוא הולך
אוקיי,
להסתדר, מוד... כי בעצם הוא מקריא לנו מהספר או משהו, לא, הוא מקריא לנו מ... איפה שהוא נמצא
במצב האטום. השורה הראשונה היא כנראה השורה הכי גרועה בסרט. זה הסיפור של סקוט קרי, אני יודע, כי אני סקוט קרי. זה קצת...
זו השורה הכי נכונה. אתה לא יכול להוכיח שזה...
הכל השלו, כי הדיאלוגים האחרים והקטעי הקראה האחרים דווקא די טובים.
אבל זה נכון, הוא באמת סקוט קרי.
ואני חושב שהקטע של בשביל אלוהים אין אפס אני עדיין קיים, זה קטע מאוד חשוב, כי הוא מפסיק להיאבק, והוא מבין ש... הוא צריך להמשיך להתקיים בצורה הזאת, הוא לא, מה שהיה לא יכול להיות. זה סרט על ויתור, זה סרט שבו הוא לומד לוותר על הנסיבות הקודמות של חייו.
משהו כמו חצי שעה מהסרט מלבסס על הניסיון שלו להשיג אוכל, כשהוא ממש קטן, כשהוא בגודל חרק. והוא מנסה להשיג גבינה ממלכויות עכברים, ועד שהוא מצליח להפעיל את זה כדי שהמלכויות לא תהרוג אותו, הגבינה פשוט אף על הביוב. זה הרגע שבו חשבתי, וואו, אלוהים שונא אותך.
בשביל אלוהים אין אפס, אבל אתה השמוק שלו.
ואז הוא במשך הרבה מאוד זמן מנסה לטפס כדי לאכול מחתיכת עוגה יבשה כבר, שהעכביש טבע סביב הקורים, והוא נלחם בעכביש, הוא מטפס, הוא קופץ מעל מה שנראה לו כמו תהום, וכשהוא בסוף מצליח, אחרי שהוא הורג עכביש בכוחות עצמו עם סיכה, הוא לוקח חתיכה מהעוגה, והוא פשוט אין לו תיאבון.
הגוף שלו כבר לא צריך אוכל.
הוא כבר עבר את השלב שבו זה חשוב. וזה באמת, היום לא, זה לא היה, לא היו יכולים לעשות סרט ככה, אלא כן היה ממש סרט עצמאי של פסטיבלים, כי אולפן, אפילו לא מרוול דיסני, משהו אפילו יותר ככה קטן, שרוצה לעשות סרט שפונה הקהל הרחב, לא היה עושה כזה סוף שבו הגיבור מבין שהוא לא יכול לנצח.
וזה סוף?
עושה לנו המון טיזינג עם דברים כאלה, אבל לא
היה עושה. זה סוף שמאוד, אתה יודע, מבחינה אחת הוא נראה פסימי, אבל מבחינת הגיבור זה נהיה אופטימי, כי הוא פשוט אומר, אני מקבל את זה.
באמצע הסרט הוא אומר שהוא כל הזמן הוא שוקל להתאבד, והוא לא עושה את זה כי הוא אומר אולי מחר ימצאו את התרופה.
ובסוף הוא מחליט לא להתאבד למרות שהוא יודע שלא תהיה תרופה. זה מה שנקרא שלבי הצער. הוא עובר אותם והוא משלים עם זה.
כן, הוא עובר את הזעם, הוא עובר את הדיכאון, את ההכחשה. לא כל כך האמת, ההכחשה הוא לא כך עובר. הוא למעשה הראשון ששם לב.
אחרים עוברים בשבילו את ההכחשה. זה לא מתכווץ.
אומרים, אנשים לא פשוט מתכווצים ככה. הרופא אומר לו, כנראה שכל המדידות שעשית עד עכשיו היו לו נכונות. שזה, האמת, זאת תשובה מצוינת. אגב, זה ששחק את הרופא, שחק רופא בעוד כל מיני מקומות, כולל ב-Inner Space, שגם הוא על בן אדם שמתכווץ.
זה ג'ו דנטה, סביר לי איך שזה היה בכוונה.
זה לא ג'ו דנטה, כן, ג'ו דנטה עשה את Inner Space, אבל כן.
אז אם ג'ו דנטה שם מישהו ששחק רופא בסרט עם המשנות ה-50 בתור רופא בסרט שלו, זה לא היה במקרה. אתה יכול להיות בטוח... סיכוי טוב, 100% אביעד. זה ג'ו דנטה. ג'ו דנטה לא שם קולבקס לסרטים ישנים בטעות. הכל מתוכנן. כמעט דיברנו על אינר ספייס. כמעט דיברנו על הרבה דברים.
יותר מפעם אחת.
חשבנו גם על מותק הילדים התכווצו, אבל...
כן. אבל אני מרוצה מהבחירה הזאת. למרות שזה ז'אנר אחר לגמרי, זה לא...
לא, כי זה כבר הפעם השלישית שבה סרט מהסוג הזה מפתיע אותנו, כי היה את פגישת חוטפי הגופות המקורי, שהיה הרבה יותר טוב ממה שציפינו, היה את דם, שהיה הרבה יותר טוב ממה שציפינו, ועכשיו יש את זה. הסרטים האלה...
יש להם בניטין רק.
כן, אנחנו כל כך רגילים לזה שהם בדיחות, אתה יודע, לזה שהם מסוג הדברים שמופיעים...
כי באמת יצאו באותה תקופה כל שנה אלפי סרטים גרועים מהסגנון הזה. עד כדי כך שאנחנו שוכחים שיצאו גם טובים. בשנות ה-50 לא היו עשור כזה טוב לקולנוע. הוא היה נורא ביניים של הוליווד השמרנית, ומצד שני חילופי דורות, אז היו כל מיני כוכבים צעירים חדשים שלא כולם הצליחו לעבוד עם הקהל, אבל ניסו לדחוף אותם. מצד שני הכוכבים מתור הזהב שהולכים ומזדקנים, וכבר פחות יש להם את הכוח לעבוד. וזו אולי הסיבה שהיו כל כך הרבה סרטים קטנים שהצליחו, כי היה מאוד זו להפיק אותם. אז יכולו להפיק אותם בכמויות, בלי כוכבים, בלי לנסות למצוא חן בעיני הקהל. כמובן, הכניסו פה קצת מסר על האטום, על האיום האטומי, אומר, הוא תוהה, האם אני אדם העתיד בעצם? האם זה מה שמצפה לכולם בעתיד, בגלל הקרינה שתהיה?
לא.
כנראה שלא.
כנראה שלא. ראינו את הענק המופלא, ואנחנו יודעים שקרינה הופכת אנשים לענקיים וירוקים.
כן.
כן, לא לקטני. אל תהיה מגוחך.
טוב.
זה מדע.
זה סרט תיעודי, וזה מדע בדיוני. זה לא אותו דבר.
הסרט של האנגלי הוא התיעודי, נכון?
לא, הסרט של האנגלי הוא מאחורי הקלעים. אבל בהתחשב בזה שהאדם המתכווץ המופלא, אני לא יודע איך קראו לו בארץ, לא יודע אם הוא הופץ בארץ.
אני מניח שלא.
בארצות הברית הוא עכשיו לקלאסיקה, הוא נבחר לשימור בידי ספריית הקונגרס.
טעם טוב יש לספריית הקונגרס.
מפתיע
טוב. הם אוהבים גבינה רקובה.
יש להם באמת טעם טוב שם, זה לא סתם. והוא נבחר בגלל החשיבות ההיסטורית שלו.
זה באמת, חלק, אני מודה, חלק ניכר מזה זה הציפיות, אבל אני חושב שגם אם היית בא בציפיות למשהו קצת יותר קלאסי, עדיין היית מופתע לטובה, פשוט כי באמת, אף אחד לא בא סתם כדי להרוויח כסף, אף אחד לא זורק. כולם שם באים כדי לעבוד וכדי להשקיע, וכי הם מאמינים בדבר הזה. עד כמה שהוא יהיה מגוחך.
כן. אוקיי. מבחינת ניסיון לתת הסבר מדעי, הסרט בצדק לא נכנס יותר מדי לפרטים.
זה האמת עובד הרבה יותר טוב מאנטמן, פשוט כי שם השינוי הוא מאוד מאוד איטי.
באנטמן אומר לך, מצאתי חלקי כשמקבץ אטומים, ולכן יש לי חליפה, וזה יותר לך כוחות על, ואתה יכול לשלוט בנמלים, ויותר מדי דברים שנזרקים אליך בבת אחת. פה פשוט אומרים לו, נחשפת למדבירי חרקים, מתי שהוא אומר, כן, היית מקרה לפני חודשיים. נחשפת לקרינה, אני לא חושב, רגע, היית ענן המסתוריה, ואומרים, זו, אתה מבין, מהשילוב של השניים האלה, אתה מתכווץ. זהו.
לא, כן, אבל זה העובדה שזה
תהליך. אתה לא מקבל כוחות מיוחדים, אתה לא הולך לתקשר עם בעלי חיים קטנים.
אני חושב שמה שיוצא...
ריקי מורניס לא יהפוך לאבא שלך. כמה שחבל, כי ריקי מורניס נראה לי יהפוך לאבא.
אני חושב שבסרט מודרני יותר, היו באמת עושים את האונייה קטן ממש ממש מהר, ואז קופצים ישר לכל הקטע של הרפתקאות. פה הסרט אשכרה עוצר באמצע בשביל איך זה לחיות בתור בן אדם, לא שהוא קטן באופן לא אנושי, שהוא פשוט ננס במובן המודרני של המילה, מישהו שהוא בגובה של מטר או פחות.
זה מצחיק שדווקא זה שהסרט כזה לא היו ציפיות ממנו כנראה להיות שובר קופות, נתן להם כנראה הרבה יותר חופש להצמד לסיפור עצמו, ולא לעשות את הדילוגים.
לא, כן, אבל נגיד הקטעים שבהם הוא מדבר עם, אני לא זוכר אפילו איך קוראים לה,
הגמדה? כן, כי זה השם של הדמות.
באמת?
מיג'ט.
מיג'ט. לא, כי מזכירים את השם, נותנים לדמות שם בסרט.
כן, אבל הוא לא מופיע בקרדיטים.
זה ממש מוזר. הקטעים שבהם הוא נפגש את זה, באמת, זה פשוט היא אומרת לו, תראה, לך זה נראה מוזר, אבל אני חייתי ככה כל הזמן. ומצד שני, אני מבינה שאתה צריך להתרגל לזה, אבל אתה יודע, אתה חושב שזה סוף העולם. זה לא, כאילו, אנחנו צריכים לחיות ככה. הוא לומד, מה שנקרא, מה זה ללכת בנעליים של מישהי אחרת.
נעליים קטנות.
נעליים קטנות, כן.
שעדיין גדולות עליו.
זה כל כך מרשים.
וגם, עוד מה קורה לו מה שקרה גם עם לואיז. הוא, לא יודע, מתאהב בה, אבל הוא די מתחיל לחשוב על האישה הקטנה בתור מישהי שהוא יכול למעשה לחיות איתה. והיא אומרת, אתה גבוה ממני. ואז כשהם בסוג של דייט, הוא פתאום מגלה שהיא גבוהה ממנו פתאום. זה כמו מה שקרה עם הנשיקה בהתחלה. הוא נמצא במצב אינטימי עם אישה, וזה נהרס על ידי זה שהוא מבין שהגוף שלו לא משתף פעולה עם מה שהוא רוצה. הגוף שלו הולך ומתרחק מ...
אלוהים באמת פנה אותו.
כן, הוא, כמו שאמרת, הגבריות שלו הולכת וקטנה. יש את הדמות של האח, שלא הזכרנו עדיין.
זה כן, אני מרגיש שם כדי שהוא ימלא פונקציה, זה כזה. הוא שם כדי להגיד, תקשיב, אני צריך לפטר אותך כדי שנבין איפה הוא עבד, והוא שם כדי לתת קצת אקספוזיציה כשהאישה עוזבת את הבית אחרי שהם חושבים שהוא מת.
הוא דמות שבמציאות בהחלט יש מקום לדמות כזאת. כן. בעולם של הסרט הוא באמת שם כדי פשוט שלא יעשו את הכל, שלא תהיה דמות אחת שעושה את הכל.
אם מאחר בשנות ה-50 אני כמעט חושב שהם אמרו, אלוהים, הבנת שאנחנו עכשיו עשינו סרט שבו יש שתי דמויות נשיות בתפקיד ראשי ורק גבר אחד?
לא,
חייבים יש... לה... כן, כי יש את האישה ואת הגמדה שמקבלו די הרבה
לא
זמן מסך.
לא תפקיד ראשי.
היא מקבלת די הרבה זמן מסך, וכזה, אנחנו לא יכולים לעשות, זה חייבים להאזן. אבל אז אני אומר, לא, בשנת 2015 זה אפילו יותר נדיר.
כן.
כן.
בשנת 2015 תהיה אישה אחת בתפקיד ראשי, ואנחנו לא ניתן לה חליפה למרות שהיא מוכשרת היה תכנון אגב לסרט המשך שבו לואיז מתכווצת.
כן.
זה לא קרה בסוף, אבל זה היה הכיוון.
The Fantastic Little Girl. למה לא וומן?
כי בכל זאת, אתה יודע, יש גבול.
אישה!
יש גבול.
טוב.
פמיניזם ופמיניזם, יש גבול.
כן, שתי עברות, מה אנחנו עשויים מכסף? וומן, גרל.
אתה יודע, בהוליווד זה באמת כסף, את הדברים האלה, זה על השלט.
מה עוד רציתי להגיד? מה נתך הסצנות האימה של הסרט?
פרט.
יש כמה, לקראת הסוף הסרט נהיה יותר סרט אימה, שבהם הוא צריך לשרוד מול דברים
שכונם. אני אומר, זה יותר בתור סרט הרפתקאות דווקא.
לא, כן, אבל אתה, המוזיקה שנגיד שהחתול מתחיל לפלוש לבית הבובות, זה סרט אימה. כל פעם שהכביש אפילו מופיע על המסך, יש לך את הטטם, טטם, טטם. כאילו, הוא יכול לברוח מהכביש לנצח פשוט כי הכינורות וה... אתה יודע, הסאונטרק מודיע לו מתי לברוח. וכזה, מה זה? חצוצרות מהאימות, כדאי שאני אתחמק.
כן, אבל לאן?
זה כמו חוש הכביש, רק הפוך. יש לו חוש מתי הכביש מגיע.
אז זה כמו חוש הכביש.
לא, חוש הכביש זה כשהכביש יודע מתי אתה מגיע.
כן.
זה באמת. זה הקטעים הפחות טובים, כי הם מרגישים כאילו הם קצת מתאמצים יותר מדי.
צריכים להרגש את הקהל מבחינת הבמאי.
כי זה בעיה, הם היו במשך... היה להם 90 דקות, 90 דקות, היה להם 60 דקות של דרמה סרברלית יחסית, ואז כזה, הרפתקאות, אקשן.
אני חושב שטוב שהכניסו גם את הקטעים האלה.
לא, לא, תראה, אני חושב ש...
היו יכולים להיות יותר מעודנים.
כמו הרבה סרטי בימו אותה תקופה, העניין של הרוב דיבורים ואז השמעת אקשן, זה לא פשוט, אנחנו רוצים לתת לקהל משהו חכם, זה כזה, אין לנו כסף. אין לנו תקציב לעשות באמת הרבה סצנות שבהם הוא נראה קטן נלחם בהכבישים, אז אנחנו צריכים... חצי שעה ראשונה הוא בגובה רגיל, אנשי מחלקת האפקטים יכולים לנוח בצד, חצי שעה הוא הוא קטן, אבל רוב הזמן הוא לא נמצא...
זה בעיה של הארט כבר, זה כן. שהם ידאגו את זה.
כן, הוא קטן, אבל הוא לא נמצא בשום סצנות שדורשות מאיתנו הוצאה תקציבית, ואז בסוף כזה אפשר להתפרע.
סליחה, לבנות שני סטים זה לא הוצאה תקציבית?
לא, כנראה שלא הכי גדולה, פחות מהכביש. צריך היה לאמן את העכביש הזה.
היום היו עושים את זה עם המון סיטי.
למה העכביש לא קיבל קרדיט? הוא עושה, יהיה לו תפקיד יותר גדול מהחתול.
לא יודע, אבל אני מת לראות איך ילפו אותו. כי אתה יודע, היו צריכים להלביש עליו את הוו הקטן הזה, שיראה כמו וו גדול.
אנחנו מניחים שזה עכביש אחד, ושזה לא מתו עשרות עכבישים. מאות עכבישים בשביל הסרט הזה.
נראה ש... לא, עכבישים עולים כסף. מה התקציב של הסרט הזה, רשום?
אני לא בטוח, בוא נראה. תקציב 750,000.
זה לא רע לזמנו.
לתקופתו לא, זה הרבה מאוד. יותר מהרבה סרטים, יותר מפסיכו על $800,000.
פסיכו גם כן, חלק גדול מזה הלכה לתפורה.
והוא עשה 1.5 מיליון, אז פי 2.
כן, מכובד.
מכובד.
אני תוהה עם ציפו לזה. כי אין לנו ממש...
אני פשוט לא מכיר, אני פשוט לא יודע מספיק על נתוני, אתה יודע, על כמה סרטים עלו וכמה מרוויחו באותה תקופה, אני צריך לעשות טרולינג רציני בבוקס אופיס מוג'ה בשביל לדעת מה הטרנדים של דברים כאלה.
או פשוט להסתכל מה הסרטים הכי מכניסים של 1957.
כמו שאמרתי, אני לא חושב שזלזלו בזה, זה לא נראה לי סרט שהופק בלי מחשבה ובמקרה יצא למשהו טוב, אני חושב שהאולפן ידע. אבל אני חושב שהבמה ידע, אני חושב שסרטה ידע.
מצד שני, אין פה כוכבים. אין פה במאי מפורסם. אין לך פה, זה לא מפורסם איזה ספר שהיה רב מחר ברמה של חלף עם הרוח או משהו כזה.
אני לא יודע עד כמה הוא היה רב מחר. ריצ'רד מטסון גם אז היה שם מוכר.
כן, זהו. זה נהיה כאילו ביססות, זה כמו לעשות סרט הפי ספר של סטיבן קינג היום. לא כולם מוצלחים, לא כולם מצליחים באותה מידה, אבל זה שם.
עבר הרבה זמן מאז שהיה לנו סרט על פי ספר של סטיבן קינג, נכון?
שיהיה נוח.
היה את 1408, זה היה לפני...
היה גם אחריו משהו.
אני לא חושב, אני חושב שזה היה אחרון, זה היה לפני שנים.
אני חושב ש...
טוב, סדרות טלוויזיה בימינו מתחת ל...
עובדים עכשיו על עוד גרסה ל-Eat.
They can eat it if they want.
לא, הם לא. כי הם מתכווצים ואין להם כבר את התיאבון.
כן.
בכל אופן, שורה תחתונה?
באמצע? אני ממש ממליץ על הסרט הזה. הוא סרט טוב מההתחלה ועד הסוף, הוא מאוד מאוד מפתיע. כאילו, עוד פעם, אם אתם מסוג האנשים שסרטים, אתה יודע, באמת לא יכולים לסדר עם סרטים ישנים,
אז תעבדו על זה, זה מה שאני אומר.
קצת חבל,
תתרגלו.
אבל כן, למי שמוכן אפילו קצת, תתכונו להיות מופתעים לטובה. למרות שעכשיו הרסנו לכם את ההפתעה.
יופי. זה סרט ששובר את מה שלומדים לצפות מ... זה התפס כמו בי מובי. זה לא, זה לא בי מובי, זה סרט שנעשה ברצינות, עם הרבה השקעה, עם שחקנים טובים. עוד פעם, אני לא יודע מה היו הציפיות של האולפן מהסרט, הוא בהחלט הצליח למצוא לו קהל. אני גם כן, אני חושב שהוא באמת הוא מחזיק טוב.
טוב, אז מהאיש המתכווץ מרצונו לאיש המתכווץ כי אלוהים מניאק, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אני אפגש בסרטים.
Got little voices going pee pee pee. They got rather little.